שלום וברכה לכולם, שלום ברום.
שלום רב שלום.
נו, מה שלומכם?
פרשת סיסטרוי.
כט"ו בשבט.
כט"ו בשבט, ברוך השם, אחרי התוכנית שלכם רב שלום.
קיבלתי הרבה תגובות רב ברום מאנשים שנהנו מהתוכנית, מהבהירות.
מהאוכל שהם ראו.
כן, אולי גם מהאוכל, אבל בעיקר מההלכות.
אמרו שזה היה ממש מוחשי, יכלו לטעום תוך כדי צפייה.
לטעום את הקבוקים.
כן.
טוב, פרשת סיסטרוי, קבול הסתוירה, שבס. סרסדיברויס, נו רב אברום, תן לנו סיפור טוב.
קבלה סתוירה, המסירות נפש ללימוד התורה, יש סיפור מאוד מעניין על רב לייב ברוידה. החופץ חיים, הוא הלך פעם לראות, הוא ראה איזו ישיבה קטנה שהייתה ברדין, לא יודע אם בדיוק היא הייתה קשורה אליו או לא, הוא ראה שם איזה בחור שהיה נראה לו קצת בסוג של מצוקה, חופץ חיים בעיניו הקדושות והטהרות, ראה רחוק. אז הוא ניגש לאותו בחור, הוא שואל אותו, איך קוראים לך? אז הוא אומר לו, ברוידה, לי ברוידה. אז הוא אומר לו, אתה קשור אולי לשיר המפורסם, השיר הגדול,
בווינה. על השיר ברוידה.
כן, הוא אומר לו, כן, זה אבא שלי. הוא אומר לו, ומה אתה עושה פה? איפה אתה? מדוע פניכם רואים? אז אומר שאין לו לאכול ואין לו לישון, הוא אוכל יום עם צבל לבד, לפעמים יש, לפעמים אין. אבל הוא אומר לו, אבל מה, ומה עם האבא?
לא עוזר לך.
אז הוא אומר שהאבא מאוד כעס שהולך, ללמוד, רוצה שישאר אותו בעסקים. והוא אומר לחפץ חיים, אני רציתי ללמוד, החלטתי שאני מוסר את הנפש, שיהיה מה שיהיה. נו, שהחפץ חיים שומע כזה דבר. אז הוא אומר לו, מהיום והלאה אתה סמוך על שולחני.
וואו.
אתה אוכל אצלי ואתה יושן אצלי. וככה לאורך שנים הוא אכל, הוא היה אוכל אצל החובץ חיים ויושן אצלו. ברבות השנים הוא גם נהיה, עם השנים הוא גם נהיה העוזר שלו, הגבי שלו. וזה היה שהיה יושן, החובץ חיים היה יושן בלילה, היה שני אותו בחדר, ואז בזמנו לא לכל אחד היה מיטה. מיטה זה היה משהו יחסית לא נדיר, אבל לא לכל אחד היה לו מיטה, אז החובץ חיים היה יושן על המיטה ורב לייב. היה יושן על מזרון, והיה קשור לו חבל ליד, שכשהחפץ חיים היה צריך משהו, אז היה משך בחבל. יש הרבה דברים מאוד מעניינים, שהפעם החפץ חיים היה צריך לנסוע לאיזה מקום, ביקשו ממנו לבוא, למסור באיזה עניין, לממשלת פולין, היה איזה משהו. ורב לייב נסע לשבת הביתה, נסע לאיזה מקום, אולי שם בשבת, ואמרו לו, אז ניסו בני הבית, ניסו להניע את החובץ חיים מהנסיעה. ואמרו לו, רב לייב לא נמצא, מי יעזור לך? אתה
תוכל ללכת בלעדיו.
אמר להם החובץ חיים, לייב יחזור, אל תדאגו. ולא עוברים כמה דקות, ולייב דופק בדלת. נכנס, שואלים אותו מה קרה, אז הוא אומר להם, הוא הגיע לתחנת רכבת, והוא הרגיש, שהוא לא יכול להישאר פה, הוא הרגיש שהוא צריך לחזור לחובץ חיים, שהוא צריך לחזור לרדין. הוא אומר, אז חזרתי, מה קרה? אז אומרים לו, הנה, אז מספר לו מה שהיה, זכותו של החובץ חיים מצליח למשוך אותו בחזרה אליו. מה שקרה בסופו של דבר שהאבא שלו החזיר אותו וכן קיבל אותו, אחד הפעמים שהחובץ חיים נסו כולם לממשלת פולין לגבי הגזרה, לימודי חול, כל הנושאים האלה, והגיעו משלחת רבנים והם חיכו בחוץ שיכניסו אותם לראש ממשלה שם. והחובץ חיים גם היה, החובץ חיים היה יהודי מבוגר והיה קר, אז לייב הוריד את המעיל שהוא בעצמו לבש, ושם את זה על החובץ חיים. ובדיוק באותו רגע היה את הפלאשים. ואז התפרסמה בעולם התמונה של כל הרבנים עם החובץ חיים, שלייב שם עליו את המעיל ככה. התמונה התגלגלה בעיתונים, ואבא שלו, שהיה בווינה, בווילנה, אז הוא ראה את התמונה הזאת של הבן שלו, יחד החובץ חיים אמר, אז יש לו כבוד גדול והוא עושה דברים טובים, אז הוא החזיר אותו וקירב אותו וכן המשיך לתמוך בו, ושוב הוא בונים לגבולו. מה שקרה בסוף, שהחובץ חיים, הוא שימש אותו ממש עד לפני שהוא, עד הפטירה שלו כמעט, והחובץ חיים בצוואה שלו אמר לו שיעלה לארץ ישראל. כן, שהוא כבר התחתן, היה לו ילדים, אמר לו שיעלה לארץ ישראל. ובאמת הוא עלה עם אשתו, כי מדמיין שהיה לו 3-4 ילדים, הוא עלה עם אשתו לארץ ישראל. שנה אחרי זה, או כמה שנים אחרי זה התחילה מלחמת העולם, מלחמת העולם השנייה, ונכחדו מיליוני יהודים, וככה נפשו של לייב הייתה לשלל.
וואו.
אבל אם אתה חושב רב שולם שהוא הסתובב פה בארץ ישראל, והלך ממקום למקום וסיפר סיפורים לחובץ חיים, ההפך הגמור, רב לייב היה אדם ענב וצנוע, הוא התגורר בסדרת חדר בעניות נוראה, כמו שגרו כל תושבי ירושלים באותם זמנים.
אבל למרות שאבא שלו היה
שם. כן, אז כנראה שאבא שלו גם נפטר בשואה, וכבר לא היה, כבר לא היה מה שיעזור. והוא ישב, יהודים שהכירו אותם בירושלים, הם מספרים על אדם נעים הלכות, יושב בפינה, יושב ולומד תורה. מסירות נפש לתורה, קבלה סטוירו.
מדהים. בעשרת הדיברות, גם מובא העניין של שמירת שבת. אני אספר סיפור על מסירות נפש של שמירת שבת של הסבא רבא שלי. סבא רבא שלי, אני קוראים לי שלום יכנס. האבא, הסבא רבא שלי, שלום יכנס, אני קראו על שמו, הוא הגיע מרוסיה.
אז אתה במקור רוסי, רב שלם.
כן, כן, זה טוב עזרך.
ואני אשאל את הצופים, אם אפשר תשובות לשבוע הבא.
הוא הגיע לארצות הברית, ואז היה, בזמן שבארצות הברית היה המון אנשים חללי שבת.
שמר אחר.
נכון? שמעתי בשם אבי מורי שמה זה שבוס, זה שבוס. שקט בוס, אל תגיד לי עכשיו מה לעשות, עכשיו זה שבת.
היו אומרים במיליציה, שמר אחר, שהם ייבשו את נהר האדיסון.
כן.
בכניסה לאמריקה עם הפסל החרוט שם. כן. הם ייבשו אותו, ימצאו בפנים הרבה הרבה כיפות.
אוי אוי אוי, אוי אוי. אז הרבה אנשים שם לא שמרו שבת.
הניסיונות שם היו מאוד מאוד גדולים.
כן. אז הוא הגיע לארצות הברית. היה לו שם דוד באמריקה. הוא הגיע לדוד. ודוד אמר לו, ברוכים הבאים, אתה יכול להיות אצלי והכל. אבל אצלנו דן לך סתם שלא שומרים שבת אצלנו. וסבא שלי אמר, אצל אדם כזה אני לא נשאר. ויצא באותו רגע מהבית. והלך לפארק שם המקומי. ישב בפארק והתחיל לבכות. יהודי בודד בלב אמריקה.
בחור לא צעיר?
כן, בחור צעיר.
בן כמה הוא היה רב שלם?
13-14.
ממש נערך בשנים.
נערך בשנים.
שבקטנה.
אני בוא עזרי. עבר שם איזה יהודי. והוא רואה, והנה נער פה יחק. כן, הוא רואה שם תינוק בבחור מוכר. אמר לו, מה קרה? אמר לו, באתי מרוסיה. רציתי להיות אצל הדוד שלי, אבל הדוד שלי לא שומר שבת, ואני לא רוצה להיות בכזה מקום. אז הוא אומר לו, בוא אליי הביתה. ואני שוחט ומועל, אני יכול ללמד אותך הלכות שחיטה. ותוכל לעשות מזה פרנסה. וככה היה באמת, הוא לימד אותו, הוא בא אליו הביתה, ולימד אותו הלכות שחיטה, וכו'. וגם אחרי שהוא הגיע לפרקו, הוא התחתן עם הבת של אותו יהודי, שזה הסבתא שלי, מינה, ו...
מינה והגפן, ואח.
והגפן והגפן.
ובשולם, הדור הרביעי.
כן, וגידלו ברוך השם, דור ישרים מבורך. שמירת שבת.
יש בפרשה, אני חויסן חויסרוי בו אלכו.
כן.
זה שבת של סיפורים על השוור.
מה על השוור?
על שוורים, סיפורים.
כן,
על שוורים, על שוור המעצב.
שוור מגיע.
איך אחד אמר, גם השור יומוס, יד האידים תהיה בוי בראשוינו. איידים זה חתן. בכל אופן.
השבר שלכם נראה לי, רואה את השם.
אז דווקא שמעתי את זה ממנו, אז אני רגוע. אז אם כבר הזכרתם את השבר שלי, אז הוא גם פעם אמר, יש בגדר ליצונס כמובן, שאף אחד לא ייקח את זה ברצינות, רב שלם. אמר שעל אבא כתוב, כבד יסביך וישימך.
כן.
אבל השבר, שוכנו, פסק, חייב אדם בכבוד חמים.
נכון.
אז אחד אמר לשבר שלו, שיכתוב לו בפנקס שהוא חייב לו. חייב אדם בכבוד חמים. זה הכל בגדר על הלוצה. בכל אופן, מה שברור שמייריחומי לא רואה את זה, אז אני יכול להיות יותר רגוע. מספר רבי יצחק זילברשטיין בספר הנפלא והר אבנו. יום אחד בשעת לילה מאוחר דופקים בדלת, נבהלו, מי דופק בדלת כזאת שעה, רבנית פותחת, רואים שם נערה בוכייה, מכניסים אותה מיד הביתה. היא מספרת שאתמול היא התחתנה, והיום בעלה כבר הספיק לברוח. שם ירחם. טוב, בכל זאת, אתם שואלים אותה מה קרה, למה הוא ברח? אז היא מספרת להם שלמחרת החתונה בבוקר, דפקו בדלת שלהם בבית, ובעלה הטרי, החתן, פותח את הדלת, עומד שם ערבי עם כפייה, הוא אומר לו, מזל טוב, מזל טוב. אני לא יודע אם הוא אמר לו את זה במבטא החסידי, אבל הוא אומר לו, אני השבר שלך, החותן שלך. הוא מסתכל על אשתו, מסתכל עליו, מה זאת אומרת? אמר לו, מה, היא לא סיפרה לך? אמא שלה, בתור בחורה, התחתנה איתי. אחרי זה היא ברחה, אבל בינתיים נולד לנו בת, זה הבת שלי. והוא מסתכל, החתן מסתכל עליו, מסתכל עליי, אולי אני מחפש תקובי דמיון, אבל כשורה שאני לא מכחישה, ושזה האמת, אז הוא פשוט תפס רגליים וברח.
אני קצת מבין אותו.
כן, מזה אף אחד לא, מהחלק הזה אף אחד לא היה מופתע. והיא שואלת מה לעשות, ומספרת שידעו שיש משהו כזה כמובן, אבל החתן גם היה לו איזה סוג של בעיה, שלכן אמרו לו שיש לו שידוך עם איזה בעיה, אז הוא לא ברר מדי, אבל כזה דבר זה היה מדי בשבילו, ולכן הוא ברח. והמסתבר שהאבא ערבי רצה להתנקם באישה שברחה ובצאצאים.
לכן הוא עשה את זה בכוונה.
לכן הוא עשה את זה. טוב. אז ביקשו, רבי צחוק זילברשטיין ביקשו לקרוא לו אותו חתן, בוא לדבר איתו. אותו חתן טען שזה ממש מקחתוס, זה ממש מקחתוס, נכון. כן, הוא הבין שיכול להיות שיש איזה חיסרון, איזה בעיה, אבל לא עד כדי כך. אז רבי צחוק זילברשטיין דן בשאלה הזאת.
מה?
עם מי הצדק? איך מתייחסים לשאלה הזאת? אז הוא הביא את הגמורה, הגמורה אומרת, שרב יהודה ורובה, שהיו כאלה שבאו להם עם בעיה, שיש להם אבא גוי ואמא יהודיה, שהם יהודים לכל דבר. הכתוב משהו פוגום, אבל אין עם זה בעיה הלכתית. אבל בנות ישראל לא רצו להתחתן איתם, מה לעשות? אז הם יעצו להם, שלחו למקום שלא מכירים אותם. אז שואלים המפורשים, איך אפשר ככה לעשות נישואין ברמוס? אז הסטייפלר בקליסיאנקב אומר, שכיוון שהם התחתנו זה עם זה, ויש ביניהם כבר חיבה, אז גם אחרי שיוודא להם, אז זה פחות יפריע, והם יסכימו להישאר בגלל החיבה שכבר יש ביניהם. אז ממילא, זה לא, אם מלכתחילה יודעים שזה משהו שבסוף יתרצה ויתקבל, אז זה אחרת. אז הוא אמר לבחור, אז אתה רואה שגם הסטייפלר אומר שבסוף אפשר להסתדר עם זה, והצליחו לשכנע אותו, והבחור אמר שמלכתחילה כבר אמר שמה שהרב יגיד הוא מקבל, אז הם בשעות מוקדמות לפנות בוקר, שרו עוד פעם בבית שלהם, מוידי שמה באור יהודו, והיה שמחה גדולה, ואחרי לא הרבה זמן, אחרי פחות משנה, נולד להם ילד, והם קראו לה על שם הסטייפלר, שבזכותו הם זכו להקים מחדש את ביתם, פחות מ-24 שעות אחרי שהם הקימו אותו בפעם הראשונה, הקימו אותו בפעם השנייה.
מדהים.
ואומר שאותו עבר כבר הרבה שנים, ואותו ילד כבר בחור שיושב, ושוקד על דלתות התורה.
מדהים. סיפור על ענייני צדקה. תלמיד חוכם נוסע באוטובוס בדרך למירון, ובטלפון הוא מתקשר לבנות שלו ומדבר איתו, יושב על ליבו שיחזור בתשובה, ואז מתקשר אליו אחד מאברכי הכולל שלו. אברך כולל, רבי סוחו, מתקשר, אברך שברוך השם בית עם גדוד עם ילדים, פרנסה לא כל כך בשפע, הוא מתקשר לראש כולל, אומר לו, הרב אהרון, אני רציתי לדבר על הידיד שלנו, בכולל, רבי יצחוק, הוא אחד האברכים המוצלחים, התוססים בכולל, והוא מחיה את כל הכולל, ומצב שלו הכלכלי מאוד מאוד קשה, ומאז זה מעיק עליו, הוא לא יכול להתרכז בלימוד, קשה לו. יש לי קצת כסף, יש לי איזה חיסכון, קופת חיסכון של 5,000 שקל, וגם אני רוצה להשיג מפה ומפה, אני אשיג עוד קצת כסף, אני אשיג ביחד 5,700 שקל. עכשיו, אם אני אלך אליו ואני אתן לו את זה, הוא לא יסכים לקבל את זה ממני. אני רוצה שאתם הראש כהלל תביאו לו את הכסף.
זה מה שהוא אומר לו בפר, שסויני מתן לסיחיה.
זה לא סיחיה, פה. אומר לו, ממכם, אתם תגידו לו שזה מנדיב מחוץ לארץ משהו, מביא לך תחומה, הוא יסכים לקבל את הכסף. ראש כולל מתרגש, אשרי הכולל שאלו אברכיו, ככה שמח בכולל שלו. הוא פוגש אותו באמת, את ברון, הוא נותן לו את הכסף, הוא פוגש את רבי סוחו, נותן לו את הכסף, הוא הולך באמת לאברך רבי צחוק, אומר לו מה נשמע, הכל בסדר, תקשיב, קיבלתי איזה מענק מאיזה גביר מחוץ לארץ, אני רוצה לתת לך, ונותן לעיני אל העיניו הנדהמות, של רבי יצחוק נותן לו ככה 5,700 שקל, הוא מאושר, תודה רבה, תודה רבה, באמת לא צריך וזה, לא, אבל הוא לא, נדיב נתן לי זה, זה בשבילך. הסכים לקחת את הכסף, המצב שלו באמת היה קשה, הסכים לקחת את הכסף ושמח שמחה גדולה. יומיים שלוש אחר כך, ראש כהן מקבל עוד טלפון, ועוד פעם רבי סוחר על הקו, בשוק, אומר לה, ראש כהן, אני צריך לדבר איתך, אני חייב לספר לך. אמר לו, מה? אמר לו, נכון, הבאתי צדקה? אל תשאל מה היה באותו יום. חזרתי הביתה, שמתי את היד על המזוזה, נשקתי את המזוזה, ופתאום בבית היה טלפון ופרצות של שמחה, מה קרה? אומר, יש לי אחיין, שלא כל כך דתי, ולצערנו הוא עשה צבא, ונסע לחוץ לארץ ופרק עול, ורצה להיות ככה מיליונר בשתי דקות, ונכנס שם לעסקאות אפלות, והתחיל להעביר שם חומרים מהאוכל להוסום, ומהוסום להוכל, לתאילנד, וזה הצליח לו בהתחלה, וקיבל סכומים כסף גדולים, עד שפעם אחת בזה טיסה, בדקו את הכיסות, את הכיסים הכפולים, וראו שם את מה שראו, ועצרו אותו.
והכל התיישב כמין חיימר.
כן. ואלפי שקלים, רק לקחת עורכי דינים והכל. לא עזר כל העורכי דינים, כל האלפי שקלים, פדולרים שהשקיעו. גיא עודד קיבל מאסר עולם בתאילנד, וכבר עבר שנה, שנתיים, כולנו מתפללים עליו, והוא שם עדיין. ורק אחרי, מיד אחרי שנתתי את הצדקה, חזרתי הביתה, אני מקבל טלפון, גיא השתחרר, הוא בדרך הביתה לארץ ישראל. איך? פתאום נכנס סוהר, אמר לו, תקשיב, בוא עכשיו, צא החוצה, תתלבש, יש לך כך מונית, סע למטוס, אתה בדרך לתל אביב. אין הסבר, מה כן ההסבר? זכות הצדקה שהוא נתן, מיד ראה את הישועה. שכולל כולו בריגושים. רבותיי, הסיפור לא נגמר, רב אברום.
רק ההתחלה.
שכולל מקבל מכתב אחרי איזה חודש. אמר לו, שלום, אתה לא מכיר אותי. אני בחור ישיבה שנתקלתי בקשיים, ונשברתי, ונסעתי לצפון, ואמרתי, אני הולך עכשיו נוסע למירון, אם הקדוש ברוך הוא ישלח לי סימן, אני חוזר אליו הביתה. אם לא, אני פורק כל, אין לי כוח.
שמר אחר.
וישבתי באוטובוס מאחוריך, ואני שומעתי את השיחה, ושמעתי את מה שדיברת עם הבן דוד שלך לחזור בתשובה, ואחרי זה את הטלפון שקבלת עם כל הנעימה, עם התרומה שהוא רוצה לתרום לחבר שלו, ואז חשבתי לעצמי, כזה עם אני נמצא, כזה עם אני רוצה לעזוב, זה הרמז מהקדוש ברוך הוא להישאר בעם הזה, ונשארתי בתשובה, כן? ורק רוצה לכתוב לך, תודה רבה.
פלאי פלאים.
אנחנו לא יודעים, אדם שעושה מסך טוב, כמה זה מגלגל, הלאה.
איזה השלכות.
דברים טובים, כן.
זה מה שבסורה סלנטר היה אומר.
אם יהודי מתחזק פה בארץ, וזה משהו מסוים, אז יהודי בפריז לא מחלל שבת.
ואיש מה איסרוי, מה שמוע שמה ובא?
קריאת, נו.
אז ידוע, קריאת ים סוף מלחמת המולד.
כן.
אז, נו, אז שואלים כולם, הרי כל העולם שמה. הרי המדרש אומר שכל מקום ומקום שהיה מים.
נחצה.
אז זה נחצה.
נו, יש לשמוע ויש לשמוע.
יש לשמוע, מספרים
יש להקשיב.
מספרים על אחד מגדולי החסידות, אני לא זוכר מי זה, שהנכדה שלו שאלה אותו סבא, איך נקרא הים? אז הוא לקח את הכוס שהרעלה ואמר לה, הנה ככה, והכוס, המים בכוס זזו. בכל אופן, המדרש אומר, שבשעת קריאת ים סוף, איך כל העולם שמע על זה? כי כל המימות שהיו בעולם נחצו. אז כולם שמעו על זה, ואמרו, הוא, חדשות מאוד מעניינות. אבל איסרוי, הוא שמע הוא בא. רב שולם שבדרון היה מדבר על זה. לב, שאל לו לב. שולם שבדרון, השבוע זה היורצייט שלו.
וואה, שאילו נשמתו.
יום שלישי.
וואו.
אולי נגיד עליו איזה סיפור שתיים, או שאחרי הוורט שלו. הרב שולם, אחרי הוורט שלו. אז הוא אומר פה עם לב. עושה, יש אחד שעושה משהו, אבל יש אחד שהוא מכניס את הלב שלו פנימה. הוא מספר על הסבא מנוורדוק. הסבא מנוורדוק שהקים עשרות עשרות של ישיבות ברחבי אירופה לפני מלחמת העולם הראשונה, ואחריה אלפי אלפי תלמידים היה לו, שישבו ולמדו תורה והתחנכו על דרך המוסר ומידות טובות. אלפי אלפי תלמידים. ממה זה התחיל כל זה? אז הוא מספר רב שולם שפעם אחת היה לו אישה, שלושה, ארבעה ילדים לטפל בהם, והיה לו גם חמותו, הייתה אישה חולנית, שהיה צריך לטפל גם בה. ובאותם ימים העניות הייתה דרך קבע כמעט בכל בית, והתרדות הפרנסה היו מאוד קשות. פעם אחת הוא רץ לאיזה משהו לעניין פרנסה, אז ראה אותו, כמדומני שראה אותו רבי סרול סלנטר, אז שואל אותו, רבי יוזל, לאיפה אתה רץ? אז הוא אומר לו, אני רץ בשביל החיים שלי, אישה, שלושה ילדים, שוויגר. אומר לו רבי סרול, בשביל החיים שלך? מה עם של החיים האחרים שלך? מה עם אחרי החיים שלך? למתי תרוץ שם? אומר רבי סרול, נו, היינו שומעים את זה, מה היינו אומרים? בורט יפה, אפשר להגיד את זה בדרשה. אבל רבי יוזל שמע את זה, והוא לא אמר בורט יפה, אפשר להגיד בדרשה. הוא עצר, הוא אמר, רגע, מה אני עונה לו? מה אני עונה לעצמי?
לעצמי, או.
ואז הוא החליט שהוא הולך לבית מדרש ומשקיע את כל הכוחות שלו, ובזכות זה, בזכות זה, כמה ישיבות, סדרת ישיבות נבר אותו, כעשרות עשרות ישיבות, עם אלפי אלפי תלמידים.
זה לשמוע ויש לשמוע, וואי.
עם הלב, רבי שלם היה אומר, שזה מה שאומר, הוא מספר על איזה צלם אחד, שקיבל אישור במלחמת ששת הימים לבוא, ולצלם, להיות בקו החזית. וזה חלום של כל צלם.
נכון.
הוא מצלם ומצלם. היו זמנים שהוא היה ממש בפיקוח נפש, מתו לידו חיילים, אבל מסעת נפשיו.
תמונה טובה.
הוא חוזר אחרי המלחמה עם המצלמה, והוא יודע עכשיו שהוא נהיה מיליונר. כל תמונה הוא יכול למכור באלפי דולרים.
נכון.
רשתות בחוץ לארץ. הוא דבר ראשון לאיפה הוא הולך? הוא לא הולך הביתה, לא הולך לחברים, הוא הולך דבר ראשון לפתח את
התמונה.
הפילים. ואז הוא מגיע, והוא רואה שהוא שכח לשים פילים בפנים. הכל היה פלש, פלש וזהו, פלש ונגמר. אומר רב שולם, יש אנשים, מה שמע שמע הבא, כל אומות העולם שמעו, היה פלש, ראו משהו גדול,
וזהו.
אבל בזה זה נגמר.
וואי, וואי.
אבל ישרוי, ישרוי עם הלב, הוא לקח את זה פנימה. חצקי לוינשטיין, רב שולם, אחד מגדולי הדור, הדור הקודם, תור בחור, הוא היה נער שליחויות. רץ, מביא חבילה לפה, עולה, אז עוד לא הרבה קומות לעלות.
וואו.
מביא חבילה לפה, חבילה לשם, עושה שליחויות. כמה הם מקבלים מזה? עשיר אולי היה נהיה מזה, אבל את הפרוטות בשביל אבי אוכל הביתה. לא היה מישהו שיביא אוכל הביתה. הוא היה נער צעיר, 13-14. יום שישי הוא הולך למקווה, ערב שבס. חצקי לוינשטיין הוא מפולין. הקצנט שלו, הגאיה שלו הייתה חסידית. והוא הולך למקווה ערב שבס, והוא יוצא מהמקווה, הוא רואה שאת כל המשכורת, את כל הפרוטות שהוא הרוויח במשך השבוע, נגנבו לו. מישהו התבלבל, החליף מכנסיים, אין.
היה.
אומר רב שולם, מה אנחנו היינו עושים? אומר, היינו מקבלים קבולה. לא ללכת למקווה יותר. או לפחות לא ללכת למקווה עם הכסף. אבל רב חצקי לוינשטיין תפס את עצמו, והוא אמר, רגע, מה התכלית שלי? ואם לא גונבים לי את הכסף, נו מה, אני ארוץ ממקום למקום כל החיים של כמה פרוטות, ומה יהיה הלאה? ואז הוא מחליט לקחת את עצמו, להיכנס לבית מדרש ולשבת וללמוד.
וואו.
ומזה זכינו שיהיה לנו חצקי לוינשטיין.
וואי, וואי, וואי.
חצקי לוינשטיין, שהוא היה בישיבת מיר בשנחאי, נכון. היה מוסר שם שיחות,
נכון.
אחרי זה פה בארץ ישראל, במיר נכון. ובפונביץ. אחד מגדולי הדור, הוא לב. הכניס את הלב.
יפה מאוד.
ואם הזכרנו, את רב שולם, רב שולם שבדרון, זה שבוע היה היורצייט שלו. אז רב שולם היה דרשן מפורסם.
כן, ובזכון מוישה.
זכון מוישה, בעוד אחת בכל הארץ הוא המסתובב. כשאני הייתי ילד קטן, הוא היה מגיע לחיפה.
באמת?
היה מדבר על חיפה אדומה. חיפה אדומה. הוא היה מספר שהוא פעם הלך בדרך לדרשה, בבית הכנסת תפארת ישראל. אז הוא עבר באיזה גינה ציבורית, אז ראו שם שם ילדים חיפאים, העיר האדומה, הם קוראים לזה כמו שם, רואים איזה יהודי מבוגר עם זקן ארוך, צעקו לו, דוס! של רב שולם זה היה משהו מיוחד, הוא נעצר, קורא להם, דוס דוס, אבל יש דרך ארץ. הם באים אליו, אתם גרים פה? יש לי שתי שאלות לשאול אתכם. אתם יודעים מי היה גר פה בחיפה, כאן לפני שאתם גרתם לפני הרבה שנים? אמרו לו, כן. אמרים לו, סליחה. אמרים לו, לא, אנחנו לא יודעים. אמר, אני אגלה לכם. היו גרים פה ערבים. במלחמת השחרור, גירשו אותם. גרשו את הערבים מחיפה, ושם ההורים שלכם, שם אתם גרים.
יפה.
באיזה זכות? מה אתם עדיפים יותר מהם? נו, מה הרב אומר? שואלים אותו הילדים, אומר להם, רגע, יש עוד שאלה. אתם אוכלים בבית עוף? שניצל, עוף? אמא מכינה? כן, בטח. אוהבים שניצלים. שואל אותם רב שולם, תגידו לי ילדים, באיזה זכות לוקחים את התרנגול, הורגים אותו,
שלו רגש,
הורטים אותו ואוכלים אותו? מה צריך להיות?
נכון.
אמרו לו, נו, מה הרב אומר?
יפה.
תשאלו מחר בבוקר את המורה בבית ספר. והמשיך לדרושה.
באמת?
כך הוא תמיד היה מספר. בכל אופן, רב שולם היה דרשן. איך הוא התחיל להיות דרשן? מספר רב שולם על עצמו. אחרי שהוא התחתן, אז בבית הכנסת ליד הבית, הוא ביקשו ממנו, שהוא מיוזמתו, החליט למסור שיעור דף היומי. הוא מספר בשיעור, היו 2.5 אנשים. למה 2.5?
אחד היה חצי
יושן. אחד חצי יושן, חצי ער. אחד היה מגיע לפעמים, לא, אחד שהיה יותר רציני בעניין. טוב, ורב שלום מסר, כמו שרב שלום מסר דף היומי, הוא אומר, יום אחד החוליה המרכזית שבר את הרגל, וסיפור של כמה שבועות, החלמה, עם גבס בבית. אז הוא אומר, ניסיתי עוד יום, עוד יום, וראיתי שאני כמעט לבד, אז הפסקתי. אחרי כמה ימים הלכתי לבקר אותו, את אותו משתתף בשיעור.
כן.
הוא אומר לי, שמעתי שהפסקתם למסור את השיעור. אז הוא אומר, תראו, בעצם הייתי מוסר את השיעור בעיקר בשבילכם. אתם הייתם...
היחידים שהייתם מקשיבים, אתם לא נמצאים, אז אין כלום.
אומר לו, אתה יהודי רב שולם, אתה חושב שאנחנו צריכים את השיעורים שלך? מסתדרים בלעדיך. אבל בשבילך, יש לך הזדמנות. יש לך הזדמנות לשבת ולמסור שיעור, ולדעת איך לדבר בפני אנשים, ותוכל להיות מגיד, תוכל להסתובב ולתת דרשות. בסדר בשבילך, לא בשבילנו, אנחנו לא צריכים אותך. ככה אמר לו, אותו יהודי עם גבס על הרגל, לרב שולם. רב שולם אומר, שמעתי וקיבלתי. כבר על מוחרת, המשיך להגיד את השיעור בכל. היו הרבה אנשים שלא מצא חן בעיניהם כל כך, הצורה של הדרשות של רב שולם. אז רב שולם הלך לחזון איש.
שואל אותו.
אומר לו, אומרים ככה וככה, שזה כן טוב, לא טוב. אומר לו החזון איש.
אני אומר לו, תספר סיפור.
תיתן לי דרושה כמו שאתה מוסר. אומר רב שולם, נכנסתי צמרמורת, שאני אעמוד מול החזון איש ויגיד לו דרושה. אבל החזון איש אמר לי, תעמוד. הוא הביא לי סטנדר. הוא אומר, בבין דודקה הראשונה זה היה לי קשה, אבל נכנסתי לעניינים ונתתי דרושה, והחזון איש מקשיב ומחייך, ובסופו של הדרושה אומר לי, ככה בדיוק צריך לדבר, ככה תמשיך. אומרים שהחזון איש אמר, אם רב שולם היה עם מעט הדרשות של רב שולם בתקופת ההשכלה בראשיתה, היה לעם ישראל עוד הרבה הרבה תלמיד חכמים וגאוני הדור, שהיה מצליח לתפוס אותו.
שיהיה לעילוי נשמתו, יישר כוח, רב אברום, שיהיה גוד שבס.
גוד שבס לכולם, גוד שבס.
יישר כוח.